עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים, כאן חיים ולדר עם הטכנאי שלנו, משה כהן, עם שלומי פולק, המפיק, עם הטלפונים שלנו 039-039-039. אתם תוכלו לעלות לשאלות, גם על חינוך, בעיקר ילדים מעל גיל 7, גם על סיפורי חיים, גם על התייעצות, על כל דבר ועניין, אנחנו כאן בשבילכם. אנחנו עם המאזין הראשון, ערב טוב, אולי לא אמרתי, 039-039-039, ואני גם ביקשו מאיתנו להביא כאן שוב את הטלפון לתרומת ממתקים שנשארו מפורים, 072-370-7962, זה לילדים עם תסמונת דאון, 072-370-7962. אנחנו עם המאזינה הראשונה, ערב טוב. כן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
כן.
שלום, יש לנו ילד בן 6.5, הוא בכיתה א', עכשיו יש לו תופעה שחוזרת על עצמה כל הזמן. הוא כל הזמן רוצה ממתקים. עכשיו, הוא ילד שהוא, יש בבית ממתקים תמיד, ובשבת אני תמיד כאילו מביאה להם, וגם ביום יום משהו מתוק, אבל תמיד, איך שהוא חוזר מהתלמוד תורה, תמיד תמיד הוא רוצה משהו ממתק. עכשיו, וזה לא מדובר בממתק פשוט. זה שוקולדים, כל מיני מיוחדים שהוא רוצה, או כל מיני ארטיקים מיוחדים. שאלה אם מה עושים וכזה מצב.
בן כמה?
6.5.
האם הוא שמן או משהו, או שהוא רגיל?
לא, רגיל.
לא יודע, אני לא רואה, אני חייב להודות כאן משהו, שאצלי בבית הממתקים היו חופשיים, תמיד, עד היום.
כן, גם
בצלם
זה חופשי.
אז לא רואה בזה יותר מדי בעיה. זה שהוא בקש דברים מיוחדים, אתם לא צריכים לתת לו. תיתנו איזה מבחר שיהיה וזהו. אתם לא חייבים לספק לו את מה שהוא רוצה, אבל מדי פעם גם כן לתת משהו מיוחד. אבל לא, זה לא.
כן, כן, ודאי.
פיינשמקר לא, הוא לא צריך להיות, אבל... בסדר, ילד רוצה ממתקים, זה בסדר. אני יודע שלא כולם חושבים ככה, אבל זה הראש שלי. אני תמיד אומר שיש דברים שאתה עושה מהם יותר מדי עסק, אז הם הופכים לעסק. כמובן, הפקרות לא יכול להיות, וכמובן שאם רואים שילד ממש טורף ממתקים בלי הבחנה, אבל זה לא מה שאת מתארת. הוא מבקש ממתק שהוא חוזר.
לא, אבל הוא מבקש כל הזמן. איך שהוא מגיע מהתלמוד תורה לפני ארוחת צהריים, הוא רוצה ממתק כל הזמן, ממש.
מה זה כל הזמן? הוא יכול, אז תגבילו את זה. תגידו, אתה יכול לקבל שני ממתקים אחרי הלימודים. זהו, הוא ממתק, זה ממתק אחד לפני. אפשר לעשות חוקים.
עוד דבר קטן, את הסבתא, כן. שהוא מגיע לסבתא, הוא תמיד רוצה מן הדברים כאילו שמיוחדים שתקנה לו, כאילו זה... לעצור את זה או
שכאילו
אפשר
לה,
להביא לו חופשי?
אל תתערבי אצל הסבתא. אם הסבתא לא מספיק חכמה לתת את הגבולות שלה, אז מותר לך להגיד, שוב, לא להפוך מזה עסק, אבל להסביר לה את הנקודה ולא יקרה כלום אם היא תגיד לו, תשמע, אתה כבר קיבלת 2-3, זהו. אבל שוב, השאלה תמיד מה זה 2-3, מי זה 3 עדשים, אז שיקח 10, זה לא ענק בעיה. אם מדובר בכאלה, את יודעת, את החטיפים הגדולים האלה, והוא רוצה עוד ועוד, זה באמת, אני סומך על הורים שהם ידעו לעשות את הגבולות שלהם ולעמוד בהם. אבל כמו שאמרתי, הפקרות לא יכולה להיות, זה אני מודה, אבל גם לא צריך להיות יותר מדי צייקן, יותר מדי ככה, על המסורה, אני מקווה שהבנתי את הכיוון. בכלל, כל מה שאנחנו מנסים לעשות כאן בתוכנית זה לנסות להעביר את הדברים נורמלי. ונורמלי זה גם שלפעמים ילד הוא יותר ממישהו אחר, למשל ילד רוצה לישון טיפה יותר מאוחר. אני איש של גבולות, אבל אני גם את הגבולות אני אוהב לשים להרחיב את המסגרת של הגבולות. אם את מבינה מה אני מתכוון. כלומר, לתת מרווח לתוך הגבולות האלה, אבל עדיין לשים גבולות, וברגע שעומדים על הגבול, אני אסביר מה אני מתכוון. כשהייתי מחנך, אני הייתי מאוד מאוד זורם עם הילדים, ומאוד חביב, וצוחק, וחייכן, ומתבדח. ואני הייתי אומר להם, ילדים, בואו תקשיבו, אני לא בדיוק אגיד לכם, אתם תבינו לבד, עם הזמן. אתם, במבט שלי, אתם תראו מתי אתם עוברים את הגבול, ויכול להיות בפעמים הראשונות אתם, אני צריך, איך אומרים, להיות יותר תקיף, אבל בסופו של דבר יצרתי מצב של שליטה כזאת, שבאותו רגע אני, באיזה תנועת יד שלי או באיזה מבט שלי, הם קלטו את העניין והם נרגעו. זאת אומרת, בלי ליצור מתח מתמיד של כעס ושל שקט ושל, אלא באמת נתתי את המקום הזה. אם ילד היה אוכל מתחת לשולחן, שיאכל, ואם ילד מצייר, שיצייר. אבל אם ילד מעל ככה, מעל השולחן ככה פותח לי בננה, אז אוקיי, רצית שאני ארצה, שאני אראה, אז ראיתי, אז פה אני צריך להגיב. זאת אומרת, היה חוקים ותתי חוקים, אבל היה חוקים. חוקים חייבים להיות. והחוקים יכולים להיות מאוד גמישים, או לא גמישים. הם יכולים להיות, לתת מרווח, אבל עדיין הם חוקים, אם את מבינה מה אני מתכוון. זאת אומרת, יש למשל, היה פעם, היה מותר רק 90 לנסוע בדרכים. היום יש מקומות שאפשר גם 120 ו-130. כי הבינו שיש מקומות שפשוט, זה לעצור את העסק. זאת אומרת, התנועה היא כזאת שהיא מאפשרת לנסוע. אגב, כשהייתי בגרמניה, ולצערי הייתי הרבה השנה בגרמניה, אז יש שם מקומות שפשוט אומרים לך, סע כמה שאתה חושב, לפי, אנחנו סומכים על שיקול דעתך, אפשר גם להגיע ל-180, אפשר גם ל-250, אפשר גם ל-300 גם. אבל אתה רואה שאנשים לא מגיעים למקומות האלה. הם מבינים, הם יודעים פחות או יותר מה לעשות, ואני לא בטוח, ולא רק לא בטוח, אני יודע שאין שם פחות תאונות דרכים אשר כאן. אתה קולטת? בסדר, אני חושב שאנחנו הבנו את הנקודה, אנחנו נדבר עם מאזין או מאזינה נוספים. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
ערב טוב.
בבקשה. נראה לי שאלת פה מאזין ומאזינה ביחד. כן.
שומע אותי?
כן, שומעים אותך, כן.
אני מתקשר מארגנטינה. קודם כל, רציתי להודות לך, כי לפני זמן מה עליתי ונתת לי עצה על הפחדים של המין שלי וממש עזר לי. אז רציתי להודות לך.
אולי ככה תשתף את המאזינים, ככה שנראה...
היה לי את הבן שלי קטן בן 3, הוא היה מפחד מכל דבר, פשוט לעלות למעלית, להסתכל על מעברה שמסתובב, כל דבר היה מפחד, ואתה אמרת לי, אני לא צריך להיכנע לו. אין כזה דבר שהוא לא עולה למעלית כי מפחד, עולה וזהו. ולאט לאט, כל הדברים האלו, אני לא אומר...
לא, אני אגדיר את הדברים.
אבל ברוך השם...
כן. אני חושב, אני רוצה להסביר את מה שאמרתי, שלא להתעלם, אבל בשום אופן לא להיכנע לפחדים. זאת אומרת, כן לתת לילד את המקום שלו וכן להרגיע אותו, אבל בשום פנים ואופן לא להיכנע.
כן, עשיתי, ברוך השם.
אוקיי, בואו נמשיך הלאה. בואו...
עכשיו, תשמע, אני אספר לך סיפור קצר וקיצור, ואני רוצה לשאול אותך, האם אני פעלתי בצדק או לא, כי יש ויכוח מדי לבין אשתי על זה. תשמע, סיפור מעניין. לפני זמן מה, אבא שלי היה חולה. הוא היה, הוא השפזו אותו במצב חירום, אז היה לו בדלקת ריאות, כן? זה היה ביום רביעי נראה לי. מצוין, הוא היה בבית חולים, יום וחצי, ויצא הביתה. בשבת, תחשוב, בארגנטינה אין עירוב, ואי אפשר לטלטל. בשבת מגיע, באמצע שבת, אחרי צהריים, מגיע מישהו, ושולח עם מישהו מהבניין שלי, כי פה זה לא כמובן עד שאפשר להיכנס, יש שוער למטה. אז הוא שולח להגיד לי, דופק, אני פותח, אומר לי, אבא שלך מאושפז, תלך. ככה הוא אומר לי, השוער שלי. ככה הוא אומר, אז אני הבנתי שעוד פעם היה לו משהו עם הריאות, אז ירדתי למטה. אני מגיע למטה ואני רואה שכן של השוער שלי, לא של אבא שלי, בכלל לא קשור, שאומר לי, לא אבא שלך, השוער שלך מאושפז, השוער שלי יש לו קצת בעיות בלב. אשתי היא בת יחידה. אז אני חשבתי אותו רגע. חשבתי, מה לעשות? לעלות למעלה ולהגיד לאשתי, בן גוי לא יכולה לעשות שום דבר, כי יש לי שתי ילדים קטנים בבית, ויש לה בעיות בברכיים, כאשר היא יכולה ללכת, אבל זה הליכה. אני שאלתי אותו, באיזה בית חולים הוא מאושפז? הוא לא ידע. אני לא יודע, אז אני חשבתי, יש 3-4 בתי חולים, במרחב של 2-3 קילומטר, אני אעשה סיבוב. אין לי מה לעשות עם משהו אחר, אין לי מה לברר, איך לברר, אין לי שום דרך לדעת. אמרתי, טוב, בסדר, אז יש שתי אפשרויות, או שאני עולה ואני אומר לה, והיא סתם תיכנס ללחץ, היא לא תוכל לצאת בשבת, לא תוכל, סתם תדע וסתם תצטער, או שאני אעשה סיבוב, אני אברר, אני יודע מה קרה, ואז אני אחזור ואני אגיד לה. היא בן כה חושבת שזה על אבא שלי. היא לא ידעה שזה על אבא שלה, כי כשיצאתי אמרתי לה שאבא שלי מאושפז, ככה חשבתי באמת. וזה מה שעשיתי, יצאתי, עשיתי סיבוב באמת, באמת, בבית חולים האחרון עשיתי סיבוב ענק של 3 קילומטר, בצעתי השפר שלי, הוא היה מאושפז, היה לו בעיה, זה לא ידוע בדיוק אם היה התקף לב או לא, הוא היה מאושפז. ברוך השם, הוא יצא מזה, עכשיו הוא קצת, עכשיו משתפר לאט לאט. אבל בעיה הייתה שחמש דקות אחרי שיצאתי, הגיע עוד שכן מהשפר שלי, ודפק אצל אשתי, והוא סיפר לה שזה היה השפר שלי. אתה מבין, אני לא ידעתי בכלל מזה, אני לא ידעתי שיש עוד שכן בכלל. אז הוא הגיע וסיפר לה, כשחזרתי הביתה בלילה, זה לא היה בלילה, זה היה קצת לפני מוצאי שבת, אחרי שבילרתי ועשיתי והכל, אשתי אמרה לי שהיא כבר ידעה, היא ממש כעסה מאוד, למה לא עליתי וסיפרתי לה. אני הסברתי לה שפשוט לא חשבתי שהיא תדע בכלל, אז חשבתי שכשאני אחזור אני אספר לה, והיא לא, בכלל לא תדע מזה, וחבל, חשבתי חבל על כל הכעס שלה, שהיא תסבול וכל הלא סתם כעס, הצער, שהיא תסבול 3 שעות עד מוצאי שבת, שהיא לא תדע בכלל משום דבר, כי בין כה אני הייתי הולך, היא לא הייתה הולכת לברר באיזה בית חולים. אז היא סתם הייתה נשארת פה בשבת, עם שתי ילדים, עם צער, לא יודעת מה קורה, אז חשבתי, בכלל לא תדע, היא חושבת שזה אבא שלי, אני אחזור, אני אספר לה, וכבר אני יודע מה לספר לה, לא סתם ככה. חושב, היא אמרה לי, לא נכון, הייתה צריך להגיד לי, ולא משנה אם הייתי מסתערת, אבל עכשיו אני גיליתי את זה, ועכשיו אני הצטערתי יותר מזה, כי היא לא ידעה בכלל אם אני ביררתי שזה אבא שלה. היא חשבת שבכלל אני לא יודע מזה, היא חשבת שאני חושב שזה אבא שלי. מבין מה הלך פה?
מבין לגמרי, כן.
אז אני לא יודע, עכשיו, חד ושלום שלא יקרה עוד פעם, חד ושלום. אבל במצב כזה, מה הייתי צריך לעשות באמת? לעלות למעלה ולספר לה שהיא תסתער? או לא, או עשיתי בצדק כשעשיתי את הסיבוב, כדי שהיא לא תסתער, וכשאני אחזור אני אספר לה בדיוק מה היה.
טוב, אני אשתך שומעת אותי?
לי, כי היא הצטערה הרבה, ממש ראיתי עליה שהיא
היה שומעת ממש מצטער. אשתך שומעת אותי?
לא, אשתי לא שומעת. אני יכול להגיד לאחר כך שתשמע.
אוקיי, זה לא חבל, כי אין לה את המילה שלה, אבל בוא אני אגיד לך משהו. אני מסתכל על זה מכיוון, זה אגב סיפור מאוד יפה, ואני בטוח שהמון מאזינים עכשיו מקשיבים ורוצים לדעת מה אני אענה. אז אני אגיד לך משהו. אני קודם כל, מה שאני אענה זה לא מחייב שזה נכון. אני, כל אחד יש את הראש שלי. אני רוצה להגיד לך שאני הייתי עושה כמוך. חד משמעית. אני הייתי עושה כמוך. עכשיו. אני גם עוד דבר. נגיד שהיה הפוך. גם הייתי רוצה שיעשו לי את זה. זאת אומרת, שלא יגידו לי מה זה, אם לא יודעים, אם אני יכול להיות ברוגע, שאני אהיה ברוגע, זה הראש שלי. אבל כל אחד עם הראש שלו, יש אנשים אומרים, אני רוצה לדעת. אגב, גם חולים, יש חולים שאומרים, עזוב, אל תיתן את כל הפרטים, ויש כאלה שאומרים, לא, אני רוצה לדעת הכל. יש כל מיני אנשים. עכשיו, אני אגיד לך משהו. על הפעם הראשונה, אני הייתי מאוד מבקש מאשתך לא לכעוס. למה? מפני שגם אם היה לך תיעוט בשיקול הדעת, זה עדיין טעות. אני יש לי כלל שאם טועים, אני לא כועס. אפילו אם מישהו עשה משהו מאוד לא טוב, אבל עושה את זה בטעות, אני לא כועס. זה הכלל שלי. אני כועס רק כשעושים לי בכוונה. אם לא עושים לי בכוונה, אז ובטח אם עשו לטובתי, אני לא כועס. ככה זה הראש שלי. ולכן, הפעם הראשונה היא באמת, עכשיו לגבי פעם הבאה, אם יהיה דבר כזה, אז עכשיו אני אומר, ברגע שהיא אמרה, והיא עומדת על דעתה שזה מה שהיא רוצה, אם עוד פעם תעשה את זה, זה באמת יהיה טעם לך. אז זה אתה מבין, נכון?
כן, אבל
אגב, הייתי ממליץ לה לא להגיד. אני גם אומר את זה תמיד לאנשים, אני אומר את זה, אני אומר דברים, אני לא רוצה להוציא בפה, אבל אני אומר, אם אני חס ושלום הייתי, היה לי איזה בעיה בריאותית מאוד קשה, אני הייתי רוצה שהרופאים ישקרו עליי. ככה אני רוצה לחיות בעל הכיפק, לא רוצה, בשביל אנשים חיים את חייהם, לפעמים בפחדים, מה עוזר הפחדים? אתה לא מרוויח כלום, אם אתה מרוויח משהו, בסדר. אבל אם אתה לא מרוויח ואתה לא יכול לעשות כלום, אז מה שאתה מפחד. אבל זה אני, יש כאלה שהם אחרים, לא, אני רוצה לדעת. אגב, לדעתי זה נובע מאיזה מקום, לא יודע, של מקום שלה להציק לעצמך, אבל אז עזוב. התשובתי היא נורא פשוטה. על הפעם הראשונה היא לא אני מציע שהיא לא תכעס עליך. שהיא תבין, שהיא תבין כל סתם, אני נגד לכעוס שלא עושים לך בכוונה. זה חוק מספר אחד, ותדעו לכם שזה מוריד 98.9% של הכעסים. נשאר אולי אחוז אחד שאנשים עושים דווקא אחד לשני, בסדר? אז זה באמת המקום שאפשר לכעוס. אבל אם היית יודע כמה נזקים אנשים עשו לי, בתום לב, לספרים, לעטיפות, לדברים, לא כועס. אם לא עשו לי דווקא, אני לא כועס. אני יכול להתאכזב, אני יכול להביע גם, אוי, זה מצבן. אני יכול להגיד זה, אבל לא עליך, אני מתעצבן על זה שזה קרה. כמוך, בין שנינו, אתה מבין מה אני אומר?
אני מבין מצוין.
אז זה מה שאני מציע. עכשיו, לגבי, אני אומר לך, אני בפירוש, למרות שהנה, אומנם מישהו אחר בא, זה הראש שלי ואף אחד לא יזיז אותי מזה. זה אני, מה לעשות? אני לא מסוגל נפשית לעלות למעלה ולהגיד, כאשר אני יודע שזה ייצור איזה כאוס. מישהו אמר שזה השוור, שזה אבא ולא השוור? נשאיר את זה ככה, שיהיו רגועים. במקרה פה מה שקרה, אני יכול להבין קצת את הכעס שמישהו בא וסיפר לה. אבל עדיין, אחרי שסיפר לה, מה יצא מזה? רק מתח. אם היא לא הייתה יודעת, אז כלומר, שיקול דעת שלך די היה נכון. זו התשובה שלי.
נכון, אבל אני חושב, סתם להוסיף לך, שכל מה שהיא כעסה זה כי היא גילתה את זה. אני לא חושב, לפעמים מה שאני חושב, אם הייתי חוזר בלילה והיא לא הייתה יודעת, והייתי מספר לה מה היה, אני לא חושב שהיא הייתה כועסת. היא כעסה כי היא סתם, היא הייתה כל כך בצער, 3 שעות, שפשוט זה כאב לה מאוד. לא בגלל שאני לא סיפרתי לה, בגלל שמישהו אחר סיפר לה. אם הייתי חוזר
ואף אחד לא יבא, יכול להיות,
והייתי אומר לה מה היה, אני לא חושב שהייתה כועסת כל כך.
יכול להיות,
אבל אני אומר כן.
יכול להיות שהיא גם הייתה כועסת גם ככה, אני לא יודע, זה לא רלוונטי בכלל. אני חושב שלא צריך לכעוס אם לא עושים לך בכוונה. אם אתה תעשה את זה עוד פעם, אז יש מקום לכעוס. אחרי שאמרתי לך כבר, אז תראה, יש לך זמן לשכנע אותה שזה לא ככה, אבל לא הצלחת, אתה צריך לעשות מה שהיא רוצה. אוקיי? אז על הפעם הבאה אין לך מה, אבל הפעם הזאת אני מציע, ולכולם אני מציע את זה, כל המזינים שלי. האמת היא, אם אתם יכולים לא לכעוס, עדיף לא לכעוס. תאמינו לי, הכי עדיף לא לכעוס. הכי עדיף, וואי, כמה פעמים אני יכול לכעוס ביום, או כל כך הרבה דברים אני עושה, כל כך הרבה דברים אתה נוסע ומישהו יחר לך, או מישהו... לא לכעוס אם לא עושים לך דווקא. אם לא עשו לך דווקא, אל תכעס. אם לא, הם עשו ברשלנות. רשלנות אפשר קצת לכעוס, אבל שוב, לא, לא, גם עדיף לסלוח מאשר לכעוס. כי רשלנות זה גם סוג של לפעמים של זלזול. לפעמים אם אתה לא תעיר, אז זה לא ישתנה, אז אתה צריך להגיד, אני לא מוכן לדבר כזה. מותר לך. אבל לכעוס זה לא אופציה נכונה. אני מאוד מודה לך. אני מאוד מודה לך. איך המצב בארגנטינה?
ברוך השם.
יופי, אנחנו אוכלים את השחיטה שם. יש שם איזה... יש שם איזה שחיטה שם.
אני שוחט.
אתה שוחט? אולי אני אוכל את הבשר שלך, לך תדע. אוקיי, טוב.
יכול להיות.
אז תודה, ושיהיה לכם טוב, תמסור לכולם שם.
ממש מצוינת.
תודה. אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים? לא, פרסומות הם מבקשים, 039-039-039, פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר. כל חי תמיד איתי. רוצים קיריים בשקל? שיא החשמל והמיזוג במבצע ענק. קונים מוצרי חשמל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים ובתוספת שקל אחד בלבד. ובוחרים מתנה יוקרתית ממגוון המתנות שבמבצע. לסניף הקרוב עליכם התקשרו 03-504-5000. שיא החשמל והמיזוג. שי תיירות מציגים נופש פסח על שפת הכינרת. לבחירתכם, מלון או כפר נופש מפואר. בואו ליהנות מחוף פרטי, מרחבי דשא, סעודות מפוארות, פעילויות לכל המשפחה ועוד. בהכשר הרב בורשטיין, לא שרויה וללא קטניות. ועכשיו, מקומות אחרונים במחירים מיוחדים. 088-557-282. 088-557-282.
שוק מהדרין, זה רווח נקי. והשבוע, מגוון מוצרי ניקיון רק בחמישה שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ, 750 מיליליטר. נוזל לשטיפת רצפות פסגה 4 ליטרים. נוזל לניקוי כללי, סנוג'ט 4 ליטרים. מרכך כביסה מג'יק 4 ליטרים. נוזל כלים פרי 1.35 ליטרים. כן, רק בחמישה שקלים. מוצר אחד לבחירה בקנייה מעל 200 שקלים בכפוף לתנאי המבצע. חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל משוק מהדרין. השוק של כולם.
הזדמנות נדירה וחד פעמית לנכס במיזם החדש פסגות אלעד. 105,000 שקלים בלבד לקרקע בטאבו פרטי על שמך. חייגו כוכבית 5744. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
תראי מה נולד לנו. סל הלידה המנצח של לאומית זהב. החזר של 8,000 שקלים עד הלידה ואחריה, בנוסף להחזרים המגיעים לך בלאומית זהב. אחות פרטית, דולה, יועצת שינה ועוד. הצטרפי עוד היום ללאומית ותוכלי להנות מ-8,000 שקלים גם אם ניצלת את מלוא סל הלידה בקופה אחרת. חייגי כוכבית 507. בשעה טובה, בכפוף לתנאי הסכם השבן.
סנופורט פלוס, בדיוק מה שצריכים במטבח. סנופורט פלוס, ג'ל מרוכז לניקוי שומן ולכלוך שרוף, ללא ריח חריף. אז במקום להתאמץ ולשפשף, קחו סנופורט פלוס. הג'ל נדבק לדפנות הכלים ומנקה אותם במהירות וביעילות. סנופורט פלוס, בדיוק מה שצריכים במטבח.
חדש לציבור החרדי, סמינר ערכים לגעת באמת. בואו להעצים את הגאווה היהודית והזהות החרדית עם טובי המרצים. מיום חמישי כ"א אדר עד מוצאי שבת ויקל פקודי במלון כינר הגליל. חייגו עכשיו 1-800-800-750.
מסיר שומנים רק סנט מוריץ.
תגידו, יודעים מה הקשר בין מחלקות יחסי הציבור המובילות למגזר החרדי?
בכולם עובדים בוגרי השלוחה החרדית של הבית ספר. רוצים גם לעבוד בפרסום שיווק ויחסי ציבור? הרשמו למחזור 11 והצטרפו גם אתם לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים במשרדי הפרסום, יחסי הציבור ומחלקות השיווק של החברות המובילות בישראל בתפקידים מרתקים. לפרטים התקשו עכשיו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים 03-57-92-111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום.
מי יהיה הקול הבא במוזיקה היהודית? הקול הבא מירושלים, שלב האודישנים בעיצומו. מוצש חי עם מנחם טוקר, כל מוצש בעשר, רק כאן בקול חי. הקול
הבא בשיתוף עיריית ירושלים, החוגגת 50 שנה לאיחוד העיר.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד
איתי. אנחנו בשיחה נוספת. מאזינה נוספת, ערב טוב.
ערב טוב. הלו.
ערב טוב, כן.
ערב טוב, אני שומעת את עצמי פעמיים.
אנחנו שומעים פעם אחת. אפשר לסדר את זה? אתה יכול לסדר את זה? מושי כאן? שומעת עצמה פעמיים.
כן, אני...
הרדיו שלך דלוק בבית?
לא, קיביתי.
ועד עדיין שומעת עצמך פעמיים?
כן.
אנחנו שומעים פעם אחת, זה תהיה בטוחה, אז אולי תנסה להתגבר על זה. עכשיו יותר טוב?
לא.
טוב, תתגברי על זה, אין מה לעשות, כן.
אוקיי, מדובר בנכד שלי, הוא בן 3 ו-8 חודשים, הוא אח קטן ל3, ומה שקורה, זה אולי זה סיפור קצת ארוך, אני אנסה לקצר, לתמצת.
בכותרת, לא צריך לספר, כן.
כן, מה?
בתמצות, כי גם את שומעת את עצמך פעמיים, אז הסיפור יהיה ממש ארוך.
כן, כן. כן, אבל סיפור מאוד כואב. העניין הוא כזה, שנה שעברה הוא היה בגן, במעון, לא הסתדרו איתו, חוסר משמעת, הילד הזה עושה מה שהוא רוצה. השנה הוא עבר לגן אחר, לגן רשות, והגננת הסייעת, אף אחד לא הסתדר איתו שם, כי הילד עושה מה שהוא רוצה. ויום אחד קרה איזה מקרה בגן, שהגננת החטיפה לו סטירה. ההורים שלו לא קיבלו את זה, והלכו להתלונן, ואז אחרי כמה ימים קרה שוב איזשהו מקרה, וההורים החליטו שהם מוציאים אותו מהגן הזה, ומעבירים אותו לגן אחר. מכניסו אותו לגן אחר, ושם הפסיכולוגית הראשית של כל היישובים שם היא אמרה שהיא לא מוכנה שהילד הזה ייכנס שם לגן לכל היום, הוא יהיה שם רק שעה. ההורים היו בפגישה איתה, והיא אמרה שהיא לא מוכנה עד שלא ייקחו אותו לטיפול, והיא מאבחנת שיש לו איזושהי בעיה. או יופי, הנה זה הסתדר סוף סוף. אתה איתי?
לגמרי.
אוקיי.
אני רוצה להגיד לך שהסיפור שלך מאוד מאוד חשוב. כבר מה שסיפרתי שתובנה מאוד גדולה, ותמשיכי.
אוקיי. אז הפסיכולוגית הייתה שם בפגישה עם ההורים ועם עוד כמה גורמים, וזה מה שהיא החליטה, שהיא לא מוכנה שהילד הזה יהיה כל היום בגן, הוא יהיה שעה עד שלא יטפלו בו. לקחת אותו לביסות כושי,
בואי תקצרי, הלאה, אוקיי. לא ניכנס לכל ההבחון, קדימה, להמשיך בסיפור, כן.
טוב, הילד הזה היום הוא אצלי. ביום רביעי יש להם פגישה שם עם הפסיכולוגית ועם עוד כמה גורמים, שתהיה לו צמודה, תהיה צמודה אליו סייעת. אני היום הייתי כל היום עם הילד הזה. הייתי איתו מאוד רצינית, מאוד החלטית. הילד הזה נראה לי ילד נורמלי לגמרי, בריא לגמרי. זה הנכד שלי. ואני כל הזמן חשבתי שהבעיה מתחילה ממקומות אחרים. זה לא הוא הבעיה. הבעיה זה עם ההורים שלו שצועקים בבית, עם האחים שלו שמשגעים אותו, והם גרים מאחורי הבית של החמות, ושם אצל החמות כולם כל הזמן שם, וכולם צוחקים מכל מה שהוא עושה. מראים לו גם, הוא רואה סרטים של כל מיני כוחניים, ואלה שעפים וקופצים, כל הדמויות האלה. אני יודעת שאני לא מאבחנת ואני לא מתיימרת להיות, אבל אני יודעת שכל הגורמים האלה, אלה הם שהורסים את הילד. אני אמרתי לבת שלי בסוף היום, שאת כל הכוכביות האלה, כל מה שאמרתי עכשיו, כל הכוכביות האלה, אלה הם שגורמים לילד לאבד כיוון, לחוסר משמעת. הילד הזה משמיע כל היום קולות, נדבר כל היום, אני יורה, אני אביא אקדח, אני ארוג, אני... אצלנו אין את הדברים האלה, פשוט פה, רק פה. יש לי עוד, יש לי סך הכל 12
אוקיי, מה השאלה? מה השאלה?
השאלה היא מה לעשות, קודם כל מה לעשות, אם הוא צריך אכן סייעת.
הבנתי, בוא, אז יפה, הבנתי. עכשיו בוא תקשיבי משהו. קודם כל, התובנה שאפה לי מהעיניים, שימו לב מה קרה. את אומרת, ההורים שם כל הזמן צועקים, וביני לבינך בשקט שאנחנו לא שומעים פה ברדיו, גם נותנים מכות, אני משער. כי יש שם 3 ילדים, והגדול בן 3, נכון?
הקטן, הוא הקטן.
ובן
כאלה? 3...
אוקיי.
יותר גדולים ממנו.
בן כמה הוא?
זה בן גדול ושתי בנות.
בני כמה ילדים?
8. הם 4.
בני כמה ילדים? הגדול בן כמה?
הגדול 8.5.
אוקיי.
אחר כך 7, ואחר כך 5.
ואחר כך 3.
ואחר כך הוא, כן.
אוקיי. עכשיו, בעצם, מה שקורה, בואו תראו, מאזינים יקרים, איך זה עובד. הולכים הורים שהם מרגישים את עצמם נורא, אתם יודעים מה, הגננת נגיד לא יכלה לעמוד, כשהם גם עצמם לא יכולים לעמוד. יש ילדים ש... עכשיו, חס ושלום, אני לא מצדיק, בטח לא מכות, אבל יש דרכים אחרות, הם הלכו, התלוננו, סיפחו את הגננת, וזה בסדר גמור, אבל מה הם מצאו את עצמם? וגם הסבירו את הילדה, הילד. מה, איפה הילד עכשיו? עכשיו הוא אצלם. עכשיו הוא אצלם. המון פעמים הורים שהולכים נגד המערכת, ואין לי בעיה לבקר את המערכת, ואין לי בעיה גם שאם יש קורה משהו, אל תסתיו, איך אומרים, חוכמה, דיברנו מקודם על מלבבי משכן אבנה, על חוכמת לב. אל תהיו חוכמולוגים. אל תלכו נגד עצמכם, הורים יקרים, אל תלכו נגד עצמכם. כי כל אלה, עכשיו, אם באמת ילד הדין נפש שהמגנת נקלת לו, שאני מבטיח לכם שמקרים כאלה יש אולי פרומיל, אין מקרה, האמת היא כמעט אין מקרים, סתם גנת לא מתקנת. אבל הילד קצת מופרע, ילד מעלה, איך אומרים, אז קורה לפעמים שמישהו מאבד, תמצאו, תנצלו את זה, כדי, סליחה שאומר, לפרוט על הרגשי האשמה של הגננת, שתתייחס אליו יותר בסובלנות. אבל לעולם, אל תהרסו לעצמכם את הפלנטה, אל תנסרו את הענף שהילד שלכם יושב. זה מה שהילדים שלך עשו בעצם. הם ניסרו את הענף, הילד היה בגן. הגננת איכשהו הסתדרה, לא הסתדרה איתו, הם הוציאו אותו מהגן, ואיפה הוא עכשיו? אצלם הבית. אף אחד לא רוצה אותו.
כן, הוא הצחי, הוא הצחי בבית.
ולפעמים הורים מסעצה, זהו, עד ערך אגב, עד זאת ששילמת המחיר בסוף.
היא חודש לא עבדה בגלל...
יפה, חודש לא עבדה, הורים יקרים, חודש היא לא עבדה, כי היא ניצחה את הגננת, היא ניצחה את עצמה. אני אומר את זה, באים אליי כל שבוע, באים אליי כל מיני הורים, אבל באים אליי, תמיד איזה אחד מתוך 70, הוא אחד חוכמולוג, שאומר, אני לכם לא ערכת, אני ארד, אני אומר לו, תקשיב, שים לב, הילד שלך, גם בבית אתה מודה, שאני לא מסתדר איתו, שהוא שגר את המוח, שהוא וכחן בלתי נילה, שהוא מדבר על מגילאים יותר גדולים, שהוא גם מכה לפעמים את אשתך, שהוא הורס את הילדים. בוא, אולי תן לצוות כן לעצור אותו. למה אתה רב עם הצוות? מה אתה מרוויח מזה? אין עם מי לדבר. לא תמיד, לפעמים אין עם מי לדבר.
אפילו שהגננת סתרה לו?
תראי, אני לא, לא, בסדר, אני לא יכול, אני בטח לא בשידור ולא ב... אם זה היה בן שלי, הייתי מעביר את זה, הייתי בא ואומר, אוקיי, לגנת, אני לא מוכן שיסתרו לו, אבל בוא נחשוב איך לעשות את זה, ואולי אפילו קצת יושב על המצפון ככה, שתהיה יותר סובלנית אליו. אבל הייתי בודק שהילד יהיה יותר בסדר, ולא עולם, לא מעביר אותו למקום שיבין בדיוק איזה ילד מדובר פה, והוא גם לא מחויב אליו. הוא יגיד לו, לא רוצה אותך שעה ביום, כמו שקרה עכשיו.
אם כן, יש... זה למדתי ממך, לא מעבירים ילד מסגרת.
אבל לא רק, בטח לא ילד שהוא בעצם המסגרת השנייה אומרת, מה לי ולצרה הזאת בכלל. הנה מקרה, אז לכן אני לא נבעל מכלום, אני רוצה להגיד לכם, אני בתור במקום הזה, תראי גם אני איך אני מתכווץ כזה, את אומרת לי, גם אם ירביצה לא, אז בטח שכל אחד נצפה, ודאי שלא, אני גם הוודאי הזה לא ברור אצלי ודאי, לא ברור אצלי, בעיקר שההורים שלו נותנים לו פי עשר סתירות, אז הילד רגיל לסתירות, לא שאני... שוב, יבוא ותתור חיים ולדר בעד, אני לא בעד סתירות, אבל אני לא בעד לדפוק ילד, סליחה שאני אומר. אני לא בעד להרוס לי ילד את החיים שלו. גם אם נתנו לו סתירות, אז אני לא תיבר שעכשיו איזה זה, עכשיו הוא לא... קודם כל עכשיו ברוך השם הוא לא מקבל, סתירות הוא נמצא בבית, איזה יופי זה. מה עשינו? אז יש כאלה שהם לא מסתכלים על הבעיה, אני מסתכל על הבעיה ועל הפתרון, שכאלה אומרים, בסדר, המערכת לא בסדר, אז לכי תפגינו עכשיו בכיכר מלכי ישראל. אני רוצה טובת הילד! וגם אני לא מדבר על ילדים, גם על ילדים שלי, כשנעשו להם עוולות, ולילד יעשו עוולות. זה החיים. אז השאלה, עכשיו, אנחנו לא יכולים להרשות שיעשו כל הזמן עוולות, אבל אם נעשתה פעם עוולה, פעם בגננת שעצבן, ואנחנו הרי מכירים את התחשית שלה, אנחנו יודעים מאיפה זה הגיע. והכי מרגיז אותי, שהורים המרביצים הם האלה שנלחמים. אתה מרביץ בעצמך, אז מה אתה רוצה עכשיו ממנו? עכשיו, שוב, שלא יישמע לרגע שאני מצדיק הקאה. את נתת לי מקום שהוא, אם הייתי כזה שקרן, או הייתי כזה, כמו כל היועצים שפוליטיקל קראת, אומרים, ירביץ, זה גמרנו להעביר. אז לא, אני לא כאן, לא פוליטיקל קורקט. לא, להרביץ, לא להעביר. לא להעביר, לדבר עם הגננת, להגיד, אנחנו לא מסכימים לדבר הזה, אבל לא לדפוק את הילד, זה הראש שלי. עכשיו, בנושא של הילד, בפירוש, הילד הזה כנראה ללא גבולות, ושוב אנחנו
לגמרי,
אז וגבולות לא צריכים לעשות על ידי מכות, גבולות צריך מספיק שנותנים תמיכה לגננת. ברגע שהילד ניצח את הגננת, הילד ניצח אותה, אני לא יודע מה הוא עשה לגננת, אגב זה משהו שלא שואלים, מה הוא עשה זה לא חשוב, סליחה, בוא נבדוק מה הוא עשה, אולי הרביץ לי ילדים אחרים, אולי הגננת באמת לא הרביצה לו אלא יצרה מצב, ואני כל היום נפגש בדברים האלה של גננות שאומרות, יש לי ילד שנושך ומרביץ ומכה ומקלל ועושה כל הדברים, ואנחנו לא יכולים לגעת. אני נוגעת בו? אה, נגעת בו, פיזי. אין, אין לכם מושג כמה ילדים סובלים ממצב כזה. אז לכן אני מציע לשבת, ההורים יבואו, אם היו יכולים לקחת את השעון לאחור, להגיד לגננת, סליחה, בואי תקחי אותו, אנחנו נהיה איתך, אנחנו נהיה לימינך, אנחנו לא יותר, לא נתלונן עלייך, אנחנו, זה מה שאני הייתי עושה. לבוא לילד, להגיד, אתה לא תרוויח, כלומר, ילד קטן, הוא לא מבין.
עכשיו זה כבר עבוד, אי אפשר להחזיר אותו לגן ההוא.
לצערי, כן, לצערי זה עבד, זה עבוד, אבל תנסו למצוא גן אחר, ולתת כללים מאוד ברורים, של כללים ברורים מאוד של סמכות הורית וסמכות מוסדית.
תראה, הוא כרגע כן רשום לגן
עכשיו בנושא של הגן הזה אני מציע,
אבל הגן הזה הוא לא יכול להיות יותר משעה, שעה וחצי.
אני חושב
זה מה שהפסיכולוגית קבע, זאת פסיכולוגית מאוד צעירה שאני לא יודעת כמה היא יודעת
בעניין הזה. אם ההורים יקבלו אחריות וההורים יגידו אין, אנחנו נהיה איתו ואנחנו פה ואנחנו שם, הם יוכלו להביא את הילד, אף אחד לא יזרוק אותם. אם ההורים יבואו ו...
אולי הרב יכול, אני אקח את המספר טלפון של הרב.
אני קודם כל לא רב, אני לא רב, אני יועץ חינוכי, אני סופר, אני לא רב, אבל בכל אופן
מה,
אני...
מה, בשבילי אתה...
אז, אתה לא, אז תעשי לי טובה, לא, רק אל תעשי לי את זה. אני לא, זה לא, לא להליב את הרבנים, כל אחד והזה שלו. אני ברוך השם יועץ חינוכי ואני גאה בזה וזהו. בכל אופן, אני בפירוש יתנו לך את הטלפון שתוכלי להתקשר.
בכל אופן מה?
אני, המפיק שלנו, שלמה פולק, ייתן לך את הטלפון, ואני אשתדל לנסות לעזור שם, ואולי לדבר עם הפסיכולוגית שכן תאפשר, אבל זה יהיה חייב להיות בהדרכה, אז תראו מה המערכת, בואו, מאזינים יקרים, אני מאוד מודה לך, גברת, שעלית לשידור, כי בואו תראו איך זה הולך היום. כשאנחנו היינו ילדים, היו מרביצים לנו, היו נותנים לנו אנשים קשים, היו נותנים, לא קשים, לא יודעים קשים, היו נותנים לנו אנשים. אבל, ולכן היינו ילדים די טובים, לא התעסקנו עם המערכת, אבל היו באמת, היו לפעמים כאלה שהיו חוטפים מכות, וזה היה דברים לא פשוטים, אז מה עשו? באמת בצדק, הורידו את המכות, יופי. אבל מה נראה לכם, שהילדים שלכם לא מקבלים מכות? הילדים שלכם מקבלים מקלות, הם מקבלים, מקבלים בוקסים, הם מקבלים הרבה יותר מכות, רק למכות של היום לא קוראים מכות, קוראים להם ריטלין, ריספרדל, וכיתה קטנה, ושישב בבית, וועדת משמעת, ו-ADD, ו-PDD, ו-GDD, וכל ה... ABC, כולם שם, לכל אחד יש סטמפל, וכל אחד יש חותמת, ונותנים כאיזה מכות, אין לכם, מוזר, אין לכם מושג איזה מכות יש. הילדים הללו לא יכולים להיות מוצלחים כמו שהילדים שאנחנו היינו. אם אני הייתי היום, מלך תדע אם אני הייתי יוצא מי שאני. לא הייתי יוצא. לקחתי אחריות על עצמי, אז חטפתי פה, אז נתתי שם, אז אני לא אומר שזה היה בסדר, לא חס ושלום לא מגן, בעיקר לא על מורים רוצחים ומורים סדיסטים, אבל מורים, היה הקעה חינוכית, לא קרה כלום, תאמינו לי שהקעה היום היא יותר חזקה, הכולם רוחצים את ידיהם, ומה אומרים לו? תשאר, שעה תהיה בגן, אתם יודעים איזה מכה זאת? אתם יודעים איזה כף הזאת? אתם יודעים איזה מקל זה, איזה ברזל זה בראש של ילד? ילד לא נמצא בגן שנה שלמה, כי הפסיכולוגית היא יודעת, הרי הגננת הרביצה, הוא עמד לדין ופרקליטות וכתב אישום ואולי גם תושעה והיא תפסה את הפרנסה שלה, יופי נהדר, אז לא מרביצים. איזה מכה הילד הזה חטף, איזה סתירה הוא חטף, חוץ מהסתירות שהוא מקבל בבית ושהוא יקבל עוד מהרחוב, הוא קיבל סתירה שהוא שעה בגן. שמעתם טוב? אל תגיעו למקום הזה, הורים יקרים, אל תגיעו למקום הזה. לא צריך להגיע למכות, אבל גם לא צריך להגיע לברזים וברזלים בראש. בסדר? אני מאוד מודה לך, שלומי, אתה נותן לה טלפון שאני אגיד לך, פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
מורים ומורות, גננות וסטודנטים להוראה, מה אתם עושים בחופשת הפסח? אנחנו במשרד החינוך, בשיתוף השלטון המקומי, מפעילים את בית הספר של החגים, ואתם מוזמנים להשתלב ולהיות מדריכים בתוכנית בשבוע שלפני החג. התוכנית המציעה העשרה חינוכית לילדים מגיל הגן ועד כיתה ג' מקילה על ההורים את הנטל ומעניקה הזדמנות שווה לכל ילד, וגם לכם זה שווה. מעוניינים להצטרף לעשייה חברתית וגם משתלמת? בואו לעבוד איתנו. לפרטים פנו לרשות המקומית או לאתר משרד החינוך. דברים זזים בחינוך.
מקרב הולכי הרגל שנהרגו בשנים שעברו, אחד מארבעה נהרג כי התפרץ לכביש. חוצים כביש בלי הפתעות. ודאו שהנהג רואה אתכם ונותן לכם זכות קדימה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
רק השבוע לקראת הפסח, מחירת ענק בעצרופים, עודפי צור, עשרות פריטים במחירים חסרי תקדים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתנאי המבצע, עד גמר המלאי. המבצע מתקיים בחנויות הצורפים בבני ברק, ירושלים וכפר דניאל. הצורפים, הדבר האמיתי.
מקדימים תרופה למחלה. מצטרפים עכשיו לתוכנית ערבים לבריאות, 1-700-50-10-57.
שוק מהדרין, זה רווח נקי. והשבוע, מגוון מוצרי ניקיון רק ב5 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ, 750 מיליליטר. נושא לשטיפת רצפות פסגה 4 ליטרים. נושא לניקוי כללי, סנוג'ט 4 ליטרים. מרכך כביסה מג'יק 4 ליטרים. נוזל כלים פרי 1.35 ליטרים. כן, רק ב5 שקלים. מוצר אחד לבחירה בקנייה מעל 200 שקלים בכפוף לתנאי המבצע. חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל משוק מהדרין. השוק של כולם.
טעם איכות וקשרות מעודרת, מתמזגים ליין באיכות אחרת. הפסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של עקבי ירושלים.
אבא, גם הפסח הזה נשתה בציר?
בוודאי בני היקר, בציר משובח אותו שותים אצלנו כל השנה, בכל שמחה ושמחה, קטנה או גדולה.
יש!
להזמנות 1-700-554-554.
עקבי ירושלים.
מי בעד?
בעד!
מי נגד? אין נגד? כולם בעד?
בעקבות החלטת ממשלת ישראל להרחבת העיר אלעד, הזדמנות נדירה וחד פעמית לנכס במיזם החדש פסגות אלעד, במחיר שלא יחזור, שלא יחזור, 105,000 שקלים בלבד לקרקע בטאבו פרטי על שמך. דואגים לעתיד ילדינו. התקשרו עכשיו, כוכבית 5744, כוכבית 5744. הקרקע היא נזמינה לבנייה מיידית.
הידעת? ייתכן שלילדך אין כלל הפרעות קשב וריכוז. הפתרון בקרוב.
יש לך שאלה בהלכה?
למענה הלכתי 24 שעות על ידי רבנים תלמידי חכמים, חייג לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אנחנו עם שיחה נוספת, אנחנו כאן בעצות מהחיים, כאן חיים ולדר עם המפיק שלמה פולק, ועם הטכנאי משה כהן. אנחנו עם מאזין ומאזינה, ערב טוב.
טוב, שלום.
טוב, כן.
טוב, יש לי שאלה. הבן שלי בן 5.5, הוא ילד מאוד חבותי, ובגן הגדול את אומרת שהוא מקסים, והכל טוב. כשהוא מגיע הביתה זה מאוד משתנה, אז כאילו, יש לו אחות קטנה ממנו ב4.5, הוא המון משתמש בידיים, באלימות על כלום, על דברים שהם פעוטים. היא לקחת לו משהו, היא אומרת לו מילה לו במקום, שולח יד, מרבית, ומכות, והוא מאוד חזק.
רואים שאת לא מקשיבה לתוכנית הזאת. או שכן, אני לא יודע. כי התוכנית, אז בואי אני למד אותך מה אנחנו אומרים בכזה מקרה. וזה לא רק לך, חשוב להזכיר את זה שוב ושוב. אני, בדרך כלל הראש של הורים זה להגן על הקטנים, נכון? נכון? זה ההיגיון, נכון?
כן.
אני אומר לך, אנחנו כאן בתוכנית מאמינים בלהגן על הגדולים. כי הילד שלך בן 5 הוא יותר גדול מהילדה בת 3, נכון? עכשיו בוא תראי את הדינמיקה, שתי דינמיקות. דינמיקה אחת, תגרום לילד שלך להיות קטן תמיד, ולסנות תמיד את אחותו, ואת אחותו לסנות אותו, ולריב כל החיים, והיא תחטוף המון מכות, ודינמיקה שנייה תגרום לילד להרגיש גדול, ולאהוב את אחותו, ואחותו תכבד אותו, והם יהיו החברים הכי טובים והאהובים הכי טובים עד כל הימים. בואי תשמעי איך זה עובד הדינמיקה. הדינמיקה הראשונה היא מה שאת עושה היום. הילדה מתחילה איתו, לוקחת לו משהו, עושה לו דברים קטנים, באמת דברים קטנים. אבל היא פוגעת בבחורות שלו, בזה שהוא גדול ממנה. אז הוא מנסה להניש אותה, אז הוא נותן לה מכה. הוא נותן לה מכה, היא רצה אלייך, נכון? היא רצה אלייך, את מענישה אותו, ואז קורה שתי דברים. הוא גם אחותו התחילה איתו, ופגע בכבודו, וגם אמא שלו פגע בכבודו, כי היא הנישה אותו. ואז הגדול לא גודל, נשאר קטן, כי אף אחד לא נותן לו לגדול, אף אחד לא נותן לו את הכבוד שלו, והקטנה היא, סליחה שאני אומר, משחיתה את מידותיה, כי היא מבינה שהיא גם התחילה איתו, ולקחה לו דברים, וגם היא ניצחה אותו. והגדול לא נרגע. הוא שונא אותה על זה, בצדק. ואז היא תעשה לו את זה עוד פעם, אז הוא ירביץ לה, וגם אם לא תעשה את זה, עכשיו תראה ירביץ לה, כי הוא שונא אותה, כי ניצחה אותו. ואז היא באה עוד פעם תפקוע אליך, ואז את תבואי עוד פעם דניש אותו, ואז הוא יהיה לו עוד פעם על זה להרביץ. הילדה שלך תחטוף מכות עד גיל 15, תסנה את אחיה, אחי יסנה אותך, ויסנה אותה, ויסנה את כולם, הוא לא יגדל, היא תהיה מושחתת במידותיה. זה מה שאנשים עושים, ורוב האנשים עושים ככה.
אבל זה לא...
רגע.
זה נכון, אבל...
והאפשרות השנייה שאני מציע היא הפוכה לגמרי. הילד הקטן התחיל עם הגדול, לא משנה מה, לקח לו משהו, עשה לו לשון, הגדול הרביץ לו חזק. אני אומר לקטן, עשית לו משהו? אני לא מגינה עליך. נכון שאולי הוא הרביץ לך חזק ואני לא בעד זה, אבל אני לא הולך לעשות שום דבר, כי אתה התחלת. וכשאתה מתחיל, לא משנה מה הוא יעשה, אני לא מתערבת. נקודה. תעשי זה חודש אחד, הקטן יפסיק להתחיל עם הגדול. הגדול יקבל ביטחון, ואז יש שקט ביניהם, ותיווצר חברות ביניהם, ואהבה ביניהם, עד סוף כל הימים. הקטנה לא תקבל מכות, הקטנה לא תהיה מושחת במידותיה, הגדול יגדל, הגדול לא ירגיש מאוים, הגדול יאהב את הקטנה, וככה יהיה טוב.
כן, אבל זה לאו דווקא בעניין בינה, באינטראקציה בינה לבין אחותו. אפילו בדברים פעוטים בבית. הוא יכול, דוגמה, לעלות על השיש כדי להגיע לארון למעלה, לטפס דוגמה לחלון שלו מעקב. והוא יודע דברים בסיסיים שאנחנו לא מסכימים, אז הוא עושה את זה בכוונה. הוא יודע שאמא לא מסכימה, הוא עושה את זה. וגם אם אני אומרת לו, ואני כאילו מוכיחה אותו על המעשה, הוא ממש צוחק לי בפנים והוא לא מתייחס אליי. אני ובעלי מאוד
מבוקשים. אז בוא נחליט, איך אומרים, נפריד. מה שקשור לאחותו, אנחנו נדזיק אותו. מה שקשור אלינו, אנחנו בפירוש נשים אותו במקומו. לא קשור.
אז מה עושים? אבל איך מוכיחים
אותו? מה עושים? משלמים, משלמים. אז הוא עשה דבר...
לא, מה שאני מנסה להגיד, הוא פשוט, הוא עושה כל דבר אפשרי, כביכול, כי אני בכל אופן מרגישה את זה. אני כאילו, אני רוב ההתמודדות שלי איתו, כי בעלי בכל כל אחר הצהריים. ממש עושה כל דבר אפשרי כדי לנסות להוציא את מדעת. אז באמת פעם הייתי באמת כאילו מתסבלת, והייתי רואה שהוא נהנה מזה, רק עשיתי סטופ. ואמרתי, אוקיי, אז אני עוצר את עצמי. ואני נוסע כאילו בצורה מאוד, כאילו, עוצר אותו, ולא אומר לו שאני מאבד את השתונות בגללו. אבל הוא מעיף דברים בבית, הוא שואה כיסאות.
בין כמה הוא?
חמש.
אז את מותר לך לעשות על ריסון. את יודעת מה זה ריסון? כשילד משתולל, עושים לו ריסון. את גם לא יודעת מה התוכנית שלנו, מה זה ריסון? אז תברי מה זה ריסון.
אני תופסת אותו באותו רגע?
לא, זה לא באותו רגע. ריסון זה משהו שהוא בין רבע שעה לחצי שעה. זה לא משהו של רגע. זה לקחת וליצור שהילד יהיה ממש, אנחנו תופסים אותו בידיים וברגליים חזק, אפילו אפשר גם אפילו להצמיד אותו לרצפה, והוא לא זז, הוא מנסה להשתולל ולהתנתק, ואת יותר חזקה ממנו, ואם לא אפילו תביא מישהו, את האבא או מישהו שיעשה את הדבר הזה, וזה רק כשהילד משתולל, לא שהוא לא עושה משהו, אנחנו אומרים, הוא הרבה צריך אותו,
עצמה.
אלא רק שזורק דברים בסיטואת... ומשתולל בסיטואציה, להתפוס ולעשות
זה
ריסון.
זה מה שאני עושה.
רגע,
זה מה שאני עושה,
אני
מפיתה אותו.
ואז מה קורה? אבל... אז הוא מתאום נרגע ואומר, טוב, אני מבקש סליחה, נכון? ואת משחררת אותו.
לא, ואני לא עוזבת אותו, לא, אני אלא, לא עוזבת אותו, אז אני אומרת לו, אתה לא תחליט מתי אני אעזוב אותך.
יופי.
אתה תירגע, אני אעזוב אותך. ואז... ואני מחליטה מתי.
ואז
באמת, אז הוא מתחיל, באמת, הוא יושב, עד שהוא מביט, מספיק לי ללחם בי.
לא, אז... אני... לא, אז זה לא מספיק. אז... מאז הרגע שהוא מפסיק להילחם, צריך לחכות רבע שעה נוספת. רבע שעה נוספת. בלי שהוא ידע אפילו שזה רבע שעה, את מעצמך מסתכלת, כי אם הוא מפסיק להשתולל והוא מיד, את עוזבת אותו, אז שוב השליטה אצלו. הוא יודע, הכל עוד השתוללתי.
לא, ואז אני מנסה לנהל איתו שיחה, שהוא רגוע.
אין שום שיחה, שום שיחה. רבע שעה הוא חייב להיות בשקט, ואם הוא אחרי 14 דקות עוד פעם עשה תנועה של להשתחרר, עוד רבע שעה. תעשי את זה פעמיים בחיים ונגמר. הילד ידע שלהשתולל זה לא אופציה. אבל צריך לעשות זה נכון. נכון, זה אומר עד הסוף. לא ברגע שהוא זה, אז אנחנו ממהרים. לא, לא. אתה, אני מחליטה. אני אוהבת אותך, אני אפילו מחבקת אותך, חזק, כן. לא, לא כואב דרך אגב. אבל אני מחליטה על החיים שלך. אני זאת, אתה לא מחליט עליך, אני מחליטה עליך. כן, זה אמירה פה. ועד שהוא לא רגוע ורפה, רבע שעה, רבע שעה תמימה. אם זה קרה מיד, בסדר. בדרך כלל זה לא קורה, רבע שעה של מאבק, או חמש דקות של מאבק, ואז הוא נרגע, ואז הוא מבקש, אוקיי, אני עכשיו מבקש שתעזבי אותי, אני לא אעשה כלום. אתה תשב בשקט, אני אחליט. ואז הוא יושב בשקט, ואם הוא עשה זה, תגיד לו, עכשיו זה מתחיל מההתחלה. רבע שעה צריכה שיהיה רפוי, בדרך כלל הם נרדמים גם, וקמים חדשים. שמע טוב? זה מה שצריכה לעשות. ריסון. וברגע שיהיה ריסון, הוא לא ישתולל, הוא לא ישתולל, הוא לא ישלוט עלייך. הוא לא ישלוט עלייך, הוא לא יעשה מה שהוא רוצה, הוא ירגיע ועונש. הרי מה קורה? נותנים עונש, הוא מתחיל להשתולל. לא ישתולל, כי אז את עושה לו ריסון. תעשי את זה כמה פעמים, פעמיים, שלוש, הוא יותר לא יעיז להתעסק איתך. עכשיו, בגבי הדברים האחרים, פשוט עשינו עונש, זה הכל. לא על, אני מזהיר, לא על כל דבר עושים ריסון. לא על חוצפה, ולא על אפילו אם עשה משהו, על השיש, לא. רק על השתוללות.
אני לוקחת שתי דברים שמאוד מפריעים לי, זה שהוא מרבית ומדבר מילים ליפות.
אז זה מרבית, כמו שאמרתי, לא להתעסק אם התחילו איתו. בסדר?
אבל איך מתמודדים אם הוא מתחיל עם
מילים
להפות? אין
שם דברים כאלה. עונש, מענישים, אמרת כך וככה, תשלם על זה. ומחר הוא ישלם על זה. הוא לא יקבל משהו. זה הכל.
הפסדים, הבנתי.
אוקיי, אז אנחנו עכשיו ככה חייבים לסיים את התוכנית שלנו. אז קודם כל, מאזינים יקרים, אני רוצה להעביר, לתת פה עוד פעם את הטלפון של ה... אם אתם יש לכם ממתקים, תתקשרו אפילו עכשיו 072-370-7962, 072-370-7962, זה למסור את הממתקים של פורים, בשביל שיגיעו לילדים עם תסמונת דאון. אני שוב מזכיר, השבוע, לפני שבוע הוצאתי ספר, אנשים מספרים על עצמם 9, אפשר להשיג אותו בחנויית הספרים. אנחנו רוצים להודות פה לטכנאי שלנו, משה כאן, לשלומו פולק המפיק שלנו, והנה, עוד מעט מתחילים ככה, אני לא יודע, כבר התחילו עבודות הפסח, אני מאחל לכם באמת להפשיל שרבולים, כבר להכין את הילדים, את הסדר, את המשמעת, כל אחד מה עושה מה, תאמינו לי, יהיה לכם יותר קל. כאן חיים ולדר, מסיים את השידור הזה של עצות מהחיים, להתראות בשבוע הבא, ביום שני, להשתמע.
כל חי תמיד